ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברוך השם זכינו, אמרנו שהתוכנית שלנו להי שטה ללמוד עזרא, נחמיה ודניאל. אז ברוך השם בשליש הראשון עמדנו, עברו שלושה חודשים, זכינו לגמור ספר עזרא בצורה מסודרת, עם מבואות, עם זמנים, עם עניינים, אני חושב בצורה מסודרת. נעשה עכשיו 5 דקות חזרה על עזרא. מה ראינו? נחמיה הוא יותר ארוך קצת, ספר עזרא בין 10 פרקים, נחמיה 12 פרקים, אולי 13. אז הוא טיפ טיפה יותר ארוך, אבל בפשטות דיברנו על התקופה, דיברנו על, על איפה אנחנו נמצאים בספר עזרא, דיברנו מי כותב אותו, ואני ממש עובר בדילוגי דילוגים על מה שראינו בעשרת הפרקים של ספר עזרא, כדי שנוכל היום, כשאנחנו בשעה טובה מתחילים ספר נחמיה, להתקדם הלאה. פרקים א' וב' בספר עזרא עסקו בהצהרת כורש וברשימת העולים מבבל. זאת אומרת, יש, ראינו שישעיהו, שכבר היה הרבה שנים קודם, מתנבא על כורש מלך פרס, ומגיעה איזושהי הצהרה שנותנת ליהודים רשות. נכון הוא, צריך להזכיר את זה, כשירמיהו מתנבא על חורבן בית ראשון, הוא אומר כשימלאו לבבל 70 שנה תהיה חזרה לארץ, וזה באמת מה שקורה. עשינו את החשבון מתי התחילו לבנות, 58 ועוד 12, איך מגיעים ל-70. כל הדברים הללו התפלפלנו כשהתחלנו ללמוד את ספר עזרא. אז הפרק הראשון עוסק בהצהרת כורש, מה טיבה של ההצהרה ומה בדיוק קרה איתה. הפרק השני, הצהרת כורש בעברית. בפרק ו', הצהרת כורש בארמית, הסברנו למה. בפרק השני, רשימת העולים. מכל העולים שבאו מבבל, ראינו, זה לא גיוולדיק, זה לא איזושהי רשימה עצומה, מנינו גם את המספרים, פחות או יותר כמה אנשים עלו. פרק ג' מחבר אותנו למועדי תשרי הראשונים שבהם נמצאים בארץ לאחר שיבת ציון, בונים מזבח, ויש לנו הזכור של המועדים. המועד היחיד שהיה חסר לנו, יום הכיפורים, והזכרנו בשם הרב משה הרשלר, שהיה מוסר שיעורים בישיבה בלילות יום הכיפורים, שפעם העביר על זה שיעור, שכל עבודת יום הכיפורים היא דין של כהן גדול בבית המקדש, וממילא כשאין בית מקדש לא שייך. היה נדמה לי שמישהו מאיר משהו בענייני השיעור. אז ממילא לא שייך להזכיר את יום הכיפורים. הפסוק שהתרגשנו איתו, אולי אנחנו צריכים להתרגש עם כל פסוק, אבל מה נעשה, ליבנו נעשה גס. הפסוק שהתרגשנו איתו מאוד מאוד בפרק ג', מי שהתבונן בפסוק י"ב, פסוק מיוחד במינו, ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית ביניהם, בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון וכו'. כשנזכרו אנשים בני 80, בני 90, זכרו את הבית הראשון, ראו את הבית השני ומנו את ההבדלים. אנחנו מכירים את הגמרא ביומה ש5 דברים היו חסרים בבית שני ביחס להשראת השכינה. כל דבר טוב שמתחיל, מתחילים לעשות לו בעיות. פרק ד' הפגיש אותנו עם צרי יהודה ובנימין. מה פתאום היהודים בונים ומי נתן להם רשות ונתחיל לעשות להם צרות ולהפריע ולשבש את העניינים וכו'. ובאמת נפסקה, ראינו של 16-18 שנה נפסקה עבודת המקדש, כי היו בעיות, לא נתנו לבנות, מספיק שלא מספקים מלט, מספיק שלא נותנים אישורי עבודה לפועלים, לא צריך לסבך את העניינים יותר מדי כדי שלא תהיה עבודה. פרק ה', בהוראת הנביאים חגי וזכריה, אנחנו מקבלים כוח מחודש לבנות, להמשיך לבנות את בית המקדש, ועדיין שולחים ערעור למלכות פרס, מה קורה פה, היהודים עושים א', ב', ג' וכו' וכו', מה בדיוק מתרחש פה מסביב לעניין הזה. בפרק ו' בודקים מחדש את הצהרת כורש, ולכן הצהרת כורש שמופיעה בספר עזרא בפרק א' בעברית, מופיעה בפרק ו' בארמית. כי לבדוק את הצהרת כורש פירושו של דבר, להגיע לגנזך המלכות, ולמצוא בארכיון המדינה מה כתוב. אז את ארכיון המדינה שומרים בשפה של המדינה. אז ממילא שם הצהרת כורש כתובה בארמית, וניתנת הוראה להמשיך בבניין. היהודים עושים את מה שהם קיבלו רשות, ולא רק זה, הם זוכים גם בעקבות עליית עזרא, פרקים זין ח', עליית עזרא ברשימת העולים איתו. עזרא לא עלה, לפי מה שראינו בגמרא במגילה, שגדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, ויש עוד תלמיד ישיש אחד של ירמיהו הנביא שקוראים לו ברוך בן אריה, וכל עוד שאפשר ללמוד איתו חברוסה, בית המקדש, גאולה, משיח, הכל טוב, אבל ללמוד איתו תורה לא פחות חשוב מכל העניין הזה. ועזרא עולה לארץ, ומילא בפרק ח' מקביל לפרק ב', רשימת העולים עם עזרא. מי עלה עם עזרא לארץ ישראל? מי הגיע איתו לפה? הזכרנו, ואני חוזר ואומר את הדבר הזה, מחלוקת גדולה בין הפרשנים, האם עזרא עלה שנה אחת אחר חנוכת הבית, או שעזרא עלה 68 שנים אחר חנוכת הבית, נפקמין הגדולה לכל ההתנהלות. שני הפרקים האחרונים שאיתם סיימנו לפני שבוע ולפני שבועיים, ההיבדלות מהגויים, זה היום דבר לא פופולרי לומר אותו, צריך אפילו להיזהר מלומר אותו. היום הרצון הגדול הוא לאחד את כולם, וכולנו אחים וכולנו קרובים, ואין שום הבדל ואין שום עניין. ואז הפרק הפרקים ת' וי' עוסקים בהתבדלות מן הגויים, הוצאת אנשים הנוכריות, החידוש הגדול הזה של העמדת זרע ישראל על קדושתו, ובזה למעשה מסתיים ספר עזרא. זה מה שעשינו שלושה חודשים, ככה בקצירת העומר, זה מה שלמדנו, זה מה שראינו, עם זה נפגשנו כמובן, כולל מבואות, חז"לים, פרשנים, עניינים, כדי שהדברים יהיו מובנים. אנחנו מבקשים עכשיו להיכנס לספר נחמיה, ובתפילה ובשאיפה שבאמת עד סוף זמן חורף נסיים אותו, ואז בקיץ נוכל בעזרת השם ובחסדיו הרבים ללמוד ספר דניאל, וזה בהחלט נתח מעניין בתנ"ך שפחות מכירים אותו, פחות נפגשים איתו. תעבירו בטובכם את דף המקורות, ואנחנו צריכים לתת את הדעת על בעיה בסיסית. למה בכלל אנחנו לומדים שני ספרים? למה אנחנו לומדים עזרא ונחמיה? האם אנחנו מדברים על שני ספרים? איך אנחנו מתייחסים לעניין הזה? זה למעשה הנושא הראשון שאנחנו רוצים לתת עליו את הדעת. ואני אסביר. האיש נחמיה לא נזכר במקרא בשום מקום חוץ מאשר בספר שלו. אין אדם כזה, לא מכירים אותו. שכוח.
נראה לי גם חנקוק, לא? סתם דבר, יש עוד כפול, לא?
לא בדעתי, עוד לא זכיתי ללמד חבקוק. אולי נעשה את זה.
החזקים בלבד.
מי לא נשאר לשאובה? וזה הרבה מי יש למי שלא נשאר. אני לא שמעתי על דבר. אז האדם הזה הוא לא מוכר לנו ולא ידוע לנו. רק בספר שנקרא על שמו. שאותה אנחנו רוצים להחליט שפה הוא מופיע. עכשיו, הבעיה הגדולה היא, אין במסורת חז"ל ספר נחמיה. ספר כזה לא קיים. מה זאת אומרת שספר כזה לא קיים? כולם יודעים שיש 24 ספרים בתנ"ך, והחלוקה היא זו הברייתא הבסיסי, מורנו ורבינו הרב אדרי, לא הייתה מציאות שהוא היה מתחיל ללמד ספר בתנ"ך, בלי ללמוד היטב את הברייתא בבבא בתרא י"ד עמוד ב', סדרן של נביאים, זאת אומרת מי כתב ומה כתב וכו'. ולא מופיע שם בכלל ספר נחמיה, אין ספר כזה. כשאנחנו סופרים, אם אנחנו רוצים אפשר לעשות את זה גם עכשיו, אז כמובן שיש לנו חמישה חומשי תורה לצורך העניין, כל תרי-עשר זה ספר אחד, חמש מגילות זה חמישה ספרים. אבל אין לנו ספר שנקרא נחמיה בכלל. אז מה קרה פה? יש פה סיבה חזלית לעניין הזה. תראו את הברייתא בדף המקורות במקור מספר אחד בצד ימין למעלה, סדרן של כתובים. רות, כמובן שרות מתחילה את הכתובים, למה? כי הכותרת שלה, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש וכו' וכו'. ספר תהילים שמתייחס לדוד המלך. איוב, שאנחנו לא יודעים מתי הוא היה, אם הוא היה וכו' וכו'. משלי קהלת, שיר השירים, כל זה מתייחס לשלמה בנו של דוד. קינות מתייחס לירמיהו. דניאל, מגילת אסתר, עזרא ודברי הימים. טוב, אז איפה ספר נחמיה? אין ספר כזה. עזרא ודברי הימים. ומי כתב את הספר הזה? אומרת הגמרא, עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד לו. ספר דברי הימים מתחיל ברשימה של משרד הפנים, אדם שאת אנוש וכו' וכו'. מה זאת אומרת? כן,
ירמיהו כתב את זה.
אמרתי מי כתב. קינות זה איכה, זה נקרא גם איכה וגם קינות. ירמיהו כתב את מלכים, את ירמיהו ואת מגילת קינות. אז עזרא כתב ספרו ביחס של דברי הימים עד לו. מסייע ליה לרב, דמר רב יהודה אמר רב, לא עלה עזרא מבבל עד שייחס עצמו ועלה. ומן אסקה, טוב, אז מי גמר את הספר הזה? מי סיים אותו? אומרת הגמרא, נחמיה בן חכליה. טוב, אז אם הוא סיים אותו, ופה קוראים לספר נחמיה, אז למה זה לא ספר בפני עצמו? מוסר גדול, למה זה לא ספר בפני עצמו? הגמרא בסנהדרין הרי לפניכם. מקור מספר 2 בצד שמאל למעלה. שואלת הגמרא, מי כדי? כל מילה בעזרה, נחמיה בן חכליה, אמרינו. ונחמיה בן חכליה, מייתם הלא יקרא ספרה על שמו. למה לא קוראים לספר נחמיה על שמו? בכל אופן, איש חשוב ונכבד, איך נראה מי הוא. אמר רבי ירמיה בר אבא, מפני שהחזיק טובה לעצמו. לא אומר לכם כלום, אבל לעצמי אני אומר, איזה מוסר זה, כמה פעמים אנחנו מדברים על עצמנו, אני עשיתי, אני פעלתי, אני עזרתי לך, אני עשיתי פה, אני עשיתי שם. זה מפחיד מה שכתוב פה. נחמיה החזיק טובה לעצמו, ולכן לא ראו מקום לשים ספר על שמו. ומה הוא החזיק טובה לעצמו? שנאמר, זוכרה לי אלוקיי לטובה. נראה לי שזו פנייה לגיטימית לקדוש ברוך הוא. אני עושה כך וכך וכך, תזכור לי את הדבר הזה לטובה. אבל פה כבר היו נגיעס, וממילא זה לא הסתדר טוב. שואלת הגמרא, דוד נמי, מימר אמר, זוכרני השם ברצון עמך, פוקדני בישועתך, זוכרני וכו'. אומרת הגמרא, זה לא דומה. דוד רחמי הוא בקבאי, הוא מבקש רחמים, הוא לא בא לשבח את עצמו. זה סיבה אחת, למה אין לנו ספר נחמיה. רבי יוסף אמר, מפני שסיפר בגנותן של ראשונים. מי? נחמיה. שנאמר, והפחות הראשונים אשר לפניו, הכבידו על העם ויקחו מהם בלחם ויין, אחר כסף שקלים 40 וכו'. רש"י מוסיף, רוב דברים שבספר עזרא, נחמיה אמרה. בקיצור, אנחנו הולכים להיפגש עם אדם, שחוץ מהספר שבו הוא לא נזכר בשום מקום, הספר שבו בדברי חז"ל לא נזכר על שמו משתי סיבות שהגמרא מונה, או שהוא החזיק טובה לעצמו, או שהוא סיפר בגנותם, או שהוא סיפר בגנותם של ראשונים, וממילא כל החלוקה הזו בספרי התנ"ך שיש לנו בבית ובקריחות וכולי וכולי, זו חלוקה מאוחרת, לפני כ-500 שנה בערך חילקו את זה לשני ספרים, ומאז כך הדברים הללו מקובלים. אבל לדוגמה, מי שיפתח בגמרא בסוכה למד זין, סתום, יש פה מה כזאת, אז אפילו הגמרא משתמשת סוכה למד זין עמוד א', Thank you. אז תראו מה כתוב פה בגמרא. לא מצא ארבעה מינים ליושב ובטל, והתורה אמרה בסוכות ישבו שבעת ימים, סוכה של כל דבר. וכן בעזרה אומר, וכן בעזרה אומר, צאו ההר והביאו עלי זית ועלי שמן וכו' וכו' וכו'. זה פסוק בנחמיה בפרק ח' פסוק תדבר. אבל בגמרא כתוב וכן בעזרה אומר, כי זה מה שהגמרא הקימה, יש ספר אחד. והחלוקה היא, וממילא כשאנחנו מונים 24 ספרים בתנ"ך, לא מונים את ספר נחמיה, כי הוא לא נכנס לחלוקה הזאת ולעניין הזה. וחשוב לדעת להזכיר את העניין וכו'. מי היה נחמיה? אבא שלו לא מוכר לנו, נחמיה בן חחליה, לא מוכר לנו אדם כזה. מה שאנחנו משערים ויודעים, שהוא היה אחד מבני האצולה משבט יהודה, והוא נלקח לשרת בחצרות המלכים, כנראה חצר מלך פרס, ומשם בכוח ההשפעה שהייתה לו, אנחנו מוצאים דברים כאלה גם במערך ההיסטוריה, במערך הדורות, שאנשים, למשל האברבנל, אז האברבנל לא הסכים להישאר בספרד, בגירוש ספרד, הוא היה שר האוצר בממשלה שגירשה את היהודים, והוא פעל הרבה מאוד לטובת היהודים. אמר, אם מגרשים את היהודים, אני הולך יחד איתם. אז אותו דבר, אני אומר, אנחנו מכירים גם בדורות כאלה ואחרים, שאנשים היו בכל מיני תפקידים. יש לזה גם סיפורים מיוחדים במינם. סיפור שאני רגיל לספר על זה, שר האוצר היה בגרמניה, שר האוצר בשם רטנאו, בשלטון של הנאצים. וזה סיפור על השרידי אש, זה סיפור מבהים. גם אם תחשדו בי שסיפרתי איזה פעם, אני מרבה לספר את זה, כי רואים את החוכמה. שמעתם את השם שרידי אש? הרב יחיל ויינברג?
פשוט,
פשוט שרידי אש, נכון. אז הוא היה יהודי, גם בלוויה שלו הלכו מכות. זאת אומרת, יהודי שהיה ממש גדול, אחד מגדולי הדור וסבל מאוד מאוד, הביאו, תראה מדבר על הלוויה שלו, אבל הוא היה, אז שאלו אותו שאלה, שר אוצר בממשל, עוד לפני שהיטלר עלה לשלטון, אבל כבר הנאצים היו בממשלה או משהו כן זה, והיה שר אוצר יהודי בשם רטנאו, והוא רוצה לבוא לבית הכנסת ביום כיפור להגיד איסטור על ההורים שלו. אז היהודים לא ידעו מה לעשות. היהודים אמרו, מה, הוא יבוא עם מרצדס, ויש לו חיילים גרמניים של הגיסטאפו עם צלב הקרס, והוא רוצה לבוא לבית הכנסת להגיד איסטור על ההורים שלו? מה אנחנו עושים איתו? שלחו את השאלה על השרידי אש. השרידי אש שאל למה הוא רוצה לבוא לבית הכנסת, אז אמרו, הוא רוצה להגיד איסטור על ההורים שלו. אז אמר השרידי אש, זה קשור לכיבוד אב ואם, שהוא יבוא. עם כל הקושי שיש לכם ועם כל מה שקורה, שהוא יבוא לבית הכנסת. זו הייתה טראומה ליהודים. ביום כיפור שר אוצר בא עם מרצדס, עם שומרים וכו', בסדר. ואני שמעתי את הסיפור הזה מהרב ויינגוט, המחותן של הרב בני יגר, והוא יהודי, תלמיד חכם חשוב, הביא מוצאי שבת אחד שיעור במודיעין בענייני כיבוד אב ואם, והוא מספר את הסיפור הזה. ואברכית אחת עם כיסוי ראש מאוזן לאוזן, מרימה את היד ואומרת, מה זאת אומרת? אני בת של הנינה שלו. זאת אומרת, אז אמר הרב ויינגוט, תראו עד איכן מגיעים דברי השרידי אש. השרידי אש אמר, אם זה קשור לכיבוד אב ואם, עוד יכולים לצאת מזה דברים טובים. אז התגלגל באופן כזה שאחת הצעיות שלו, אז היא אברכית וכו' וכו' וכו'. מה שקרה כשהוא נפטר, הוא נפטר בשוויץ, והביא אותו לקבורה בארץ. מה זה?
של
הנאצי. כן, היא בת של הנינה שלו. והיא נשואה, הוא אומר, העברתי שיעור במוצאי שבת במודיעין, ביקשו ממני להעביר על כיבוד אב ואם, אז דימדתי את הגמרא בקידוש עם כ"ט, כל מצוות הבן על האב וכו', ואני מספר את הסיפור הזה. הוא תלמיד מובהק של השרידי אש. הוא אומר, אני מספר את הסיפור הזה. מצביעה איזה אישה בקהל, מה זאת אומרת? אני נינה שלו, בת נינה שלו, כולם הסתכלו, היו בשוק. זאת אומרת, עד היכן מגיעים דברי השרידי אש? הוא אמר, אם זה קשור לכיבוד אב ואם, זה יהיה בסדר. בקיצור, כשהוא נפטר, הביאו אותו לקבורה בארץ. ואם אתם קצת בקיאים בפוליטיקה הדתית, אז המזרוחניקים קידשו את בית הקברות בסנהדריה. הרב חרל"פ קבור בסנהדריה, הרב אריה לוין, הרב הרצוג, כולם פורים בסנהדריה, כל אחד מהסיבות שלו, רבי לוין, הר הזיתים היה, בקיצור לא חשוב, אשתו נקברה, כל העניין לא חשוב. אז הביאו אותו לשערי צדק הישן, איפה שהיום רשות השידור בירושלים, ברחוב יפו, והיו בטוחים, ורפתיק, בתור שר הדתות וכולי, שהולכים לסנהדריה. הגיע בית ישראל מגור עם חיות הקודש שלו, והסיפור נגמר. זאת אומרת, הוא קבור בהר המנוחות בחלקת הרבנים. זאת אומרת, ממש היה שם מי מושך את המיטה לאן. כי הוא היה בתנועת המוסר, הוא היה יהודי גדול מאוד מאוד מאוד, ואפילו בלוויה שלו, עכשיו, לא היו לו צאצאים, הוא היה נשוי פעם אחת בחיים לאישה שלא הייתה בריאה בנפשה, לא היו להם ילדים, וממילא זה היה כאילו מת מצווה, לא היה מישהו שהתעסק עם זה. אז ברחוב יפו הלכו כאילו, התקוטטו לאיפה המשכו את הגופה שלו, והוא קבור בהר המנוחות. אז עד עכשיו סיפורים, עכשיו צריך להתחיל ללמוד, אין לנו הרבה זמן, הקדמות, הערות, יש למי שרוצה לשאול משהו, להבין משהו, אין, אז אנחנו אומרים, כן.
נחמיה
תפקידו היה להיות פחד, כאילו נשיג מטעם השלטון,
הוא פוליטיקאי.
אנחנו תכף נראה מה היה תפקידו של נחמיה, עוד לא הגענו לזה, כן.
מה שאני יודע, הוא פוליטיקאי, אז למה...
מה זאת אומרת הוא פוליטיקאי, לא הבנתי.
הוא נציג של השלטון
בארץ ישראל. הוא עוד לא נציג של שום דבר, הוא כרגע נמצא בפרס, יש לו תפקיד אצל המלך, הוא שר המשקים שלו, אבל זה כבר השיעור של שבוע הבא, כי זה המילים האחרונות שמסיימות את פרק א' ומבוא לפרק ב'. בוא נראה בכלל מה הוא עושה, ואז נדון בעניין. דרך אגב, פוליטיקאי זה לא מילת גנאי, פוליטיקאי זה נשמע לנו כאילו, מכיוון שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות, אבל הוא רצה לנצל, אם אתה מתכוון שהוא רצה לנצל את המעמד שלו לעזור ליהודים, אז הוא פוליטיקאי חיובי מאוד, הוא אשרינו שהיו לנו אנשים כאלה. אז אנחנו מתקדמים, מתחילים. דברי נחמיה בן חכליה, והיא בחודש כסלב, שנת 20, הכוונה היא 20 לארתחשסתא, ויש פה ברש"י חשבון גדול מאוד ויפה מאוד, שלא ניכנס אליו עכשיו, שקשור למחלוקת בגמרא בראש השנה, האם מלכי ישראל מונים לניסן או מונים לתשרי, מלכי אומות העולם, איך עושים את החשבון, יש פה כל מיני ראיות. ואני הייתי בשושן הבירה. זאת אומרת, נחמיה מספר שהוא נמצא בשושן הבירה, השלטון הפרסי, והוא שם, שם הוא מצוי, שם זה עניינו וכו' וכו'. יש איזו גמרא תמועה מאוד שמוכרחים ליישב אותה ולהבין מה בדיוק קורה. אני רק אזכיר את המקורות ונתקדם הלאה. אז קודם כל רש"י אומר, דברי נחמיה בן חכליה, אומר רש"י במקור מספר 3, מכאן ואילך כתב נחמיה ספר זה. הספר הזה עד עכשיו כתב עזרא, מכאן ואילך כותב נחמיה. עכשיו, איך אנחנו מזהים את האיש הזה? אמרתי שאבא שלו דמות לא מוכרת. תראו את הגמרא בסנהדרין במקור מספר 4. דבר אחר, שאלתיאל, כן, אנחנו מכירים את השם הזה מעולי הגולה, שנשאל על התואל, מי היה אבא של שאלתיאל? יחוניה. יחוניה, הקדוש ברוך הוא קילל אותו בספר ירמיהו שלא יהיו לו צאצאים, כי הוא היה מנביאי השקר שהתקוטטו עם ירמיהו. בסופו של דבר הוא עשה תשובה, אז כתוב כאן בגמרא למה נקרא הבן של יוחניה שאלתיאל, שנשאל על עלתו אל. הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יהיה לו ילדים, והוא נשאל, כביכול הקדוש ברוך הוא נמלך בבית דין של מעלה, והוא אומר, אני מבקש שיהיו לו ילדים. זהו בבל, שנזרע בבבל. זאת אומרת שאימא שלו הרתה אותו בבבל. ומה שמו? טוב, מה זה זרו בבל שנזרע בבבל? נחמיה בן חכליה שמו. זאת אומרת, יש כאן איזה אבא אמינא בגמרא, שגם זרו בבל וגם נחמיה, זה שני שמות של אדם אחד. זה האיש, זה האדם, זה המציאות, זה כל העניין שנחמיה הוא, וזה כמובן רבו בן מרגליות, לא נראה את זה עכשיו בפנים, אבל יש פה דיון שלם, זה סתם תשופה, כל דבר שאתה נתקל בו והוא קשור לגמרא בסנהדרין, אל תזוז ימין ושמאלה, רוץ לספרייה, תפתח מרגליות הים, שם תמצא מרגליות כפשוטן, וגם פה ביד רמה, יד רמה זה ספר של רבי מאיר אבולעפיה על סנהדרין, המילתא תמיה למטובה דה בעזרא משמע דנחמיה לא עזרו בבלו, שזה היו שני אנשים שונים, ועיין בחמרה וחיי. חמרה וחיי זה ספר על מסכת סנהדרין שכתב יש לדקדק למה נקרא בן חחליה, והיו לפי דברי הש"ס בן יוחניהו. בקיצור, יש דיון עם הערה של רבי יעקב עמדין בצד שמאל. תדעו שיש עניין בדבר הזה, לא נספיק כרגע להיכנס. אז מה כתוב לנו כאן? דברי נחמיה בן חחליה, והיא בחודש כסלו, זה החודש התשיעי, שנת 20, ואני הייתי בשושן הבירה, ויבוא חנני אחד מאחי, הפרשנים חלוקים האם זה אח ביולוגי או שזה חבר, אחד מאחי, הוא ואנשים מיהודה, אני בכלל נמצא, אני נמצא בשושן, אני סתר המשקין של המלך הפרסי, וישלם על היהודים הפליטה אשר נשארו מן השבי ועל ירושלים. אני מתעניין, מגיעים אנשים, אני אומר, תגידו, המים זורמים בירושלים, החשמל עובר בבתים, יש אספקה, יש אוכל, הכל מסודר, כבר אנחנו מדברים עשרות שנים אחרי שהייתה שיבת ציון, נחמיה נמצא במקום אחר, לא יודע אם הוא הכיר את עזרא או לא הכיר אותו, אבל בכל אופן הוא מתעניין מה המצב ומה העניין. עכשיו יכול להיות שהגיעו איתו עוד אנשים, הוא ואנשים מיהודה, זאת אומרת הוא לא לבד, והם מבקשים לברר מה בדיוק קורה. והדבר המעניין הוא שהוא שואל על שני דברים. וישלם על היהודים הפליטה אשר נשארו מן השבי, פסיק, ועל ירושלים. זאת אומרת, אני שואל מה המצב האנושי שם, מה מצב האנשים שם, וחוץ מזה, מה מצבה של ירושלים. תראו את התשובה המעודנת בלי לדבר לשון הרע, למרות שבעברית של ימינו היינו אומרים המצב על הפנים, זה מה שהיינו אומרים, אבל הם מדברים בנימוס, ברוגע, בשקט. ויאמרו לי, הנשארים אשר נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה. השאלה השנייה, וחומת ירושלים מפורצת ושעריה ניצתו באש. השואל אותנו מה מצב האנשים? המצב על הפנים, אין מה לאכול, אין מה לשתות, מים לא זורמים, הכל ממש בשוק, אין מה לקנות, אין כסף. המצב הוא, תראו את התיאור, חרפה, רעה גדולה, הנשרים מן השבי, הכל תיאור מאוד מסכן ומאוד עלוב. אתה שואל מה קורה על ירושלים? חומת ירושלים מפורצת. אנחנו מתקרבים עוד מעט לפורים, ובפורים יש דין גדול של ערים מוקפות חומה וערים פרוזות. צריך לדעת ולהכיר, בזמן המקרא, אפשר לראות את זה גם מהמרגלים בפרשת שלח ומאוד מקומות, עיר מוקפת חומה זו עיר שהיא משמעותית, כי שמים את סוללות החץ סביב מקומות שלא יפלו בהן פצצות. זה סוללת החץ של אותם ימים. עיר שהיא לא מוקפת חומה, כאילו לא אכפת לנו, שיקחו אותה, שיגלגלו איתה, שיעשו איתה את מה שצריך. עיר מוקפת חומה זו עיר משמעותית, זו עיר מכובדת. אתה יכול להיכנס היום לאיזה בניין משמעותי במדינת ישראל שאין בו שמירה? אפילו לסופר אתה לא יכול להיכנס בלי שמירה, לא נתון כרגע על טיב השמירה, אבל מה? אבל יש כאילו איזה, לך תיכנס לנבד, אין שמירה בפרח, לא יכול להיות. מה זה? הבוקר התרעתי לקבט, ל-KBT כמו שקוראים לו פה, KBT, KB, קרן ביאמנר, אז אנחנו עושים פה איזה, שהשער ברזל למטה של הכנסת הסחורות היה פתוח. אז זה כאילו לנפח אוויר בבלון מפה ולעשות חום מפה, מה עשינו? בסדר, אבל אין ספק שזה יתרצן מאוד לאחרונה. בקיצור, שני הדברים לא עובדים, גם האנשים במצב, תשמעו, להשתמש במילה רעה גדולה וחרפה. זה, זה, זה לא... תשמע, לא גומרים את החודש. בסדר, לא גומרים את החודש, זה, זה מצב קלאסי, אבל רעה גדולה וחרפה זה משהו הרבה יותר משמעותי. ושני דברים, גם החומה מפורצת וגם שעריה מצטו באש, אי אפשר לסגור את הדלתות, אי אפשר להגן על העיר, המצב הוא רע מאוד מאוד. נחמיה, כן. אולי הם היו איזה משלחת, אולי הם היו נסו לבקר משפחות, אולי משהו, כאילו לא. כנראה שכן, כן. ויהי כשומעי, זאת אומרת, צריך, צריך לשים לב שהם מדברים רק על המצב הפיזי. אין לנו פה שום דיון רוחני מה בדיוק קורה. ויהי כשומעי את הדברים האלה, ישבתי ואבכה, ואתאבלה הימין, ויהי צם ומתפלל לפני אלוקי השמיים. זאת אומרת, אבל זה ביטוי להורדת מצב הרוח. אנחנו מובטחים על ידי הצהרת כורש בגאולה, ופתאום נהיה לנו אבל. זאת אומרת, אנחנו מובטחים שיש לנו רשות לבנות את בית המקדש, ולבנות בית המקדש זה לתת תנופה רוחנית עצומה לכל העניין, ובסוף מסתבר שהכל לא טוב ולא נחמד. אז ממילא, ויהי כשומעי ישבתי ואבכה, ואתאבלה ימים ויהי צם ומתפלל לפני אלוקי השמיים. כמובן שנחמיה, לא ידוע לנו שהוא היה נביא, אבל הוא מנסה לשנות את המצב, והוא, שימו לב שאפילו חלק מהתפילה שלו מתפלל, אז זה נכנס לנו לסידור התפילה, זה לא תפילה סתמית, אלא הוא מתפלל ויש פה משהו שקורה פה. ואומר, אני בפסוק ה', הוא מתפלל תפילה מיוחדת לקבלת התפילות ועל כלל ישראל. ענה השם אלוקי השמיים, השם אלוקים, רחמים ודין, הקל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו. זה כמובן מקפיץ לכם לראש את הפסוק מאיפה? פרשת כי תישא, י"ג מידות רחמים, לאוהביו ולשומרי מצוותיו. אני צריך לקרוא את זה גם בטעמים שם. תהינה אוזנך קשבת ועיניך פתוחות לשמוע את תפילת עבדך אשר אנוכי מתפלל לפניך היום, יומם ולילה. יומם ולילה, איזה ביטוי. כתוב כאן באבן עזרא, מה זה יומם ולילה? דבק עם מתפלל, והפירוש מתפלל היום, והתפלל יומם ולילה פעמים רבות על בני ישראל, תשמע תפילתי. או היום שלם, ופירוש יומם ולילה, כי היום עם הלילה יקרה יום. זאת אומרת, או שאני מתפלל יום שלם, אני עכשיו יום שלם הולך להתפלל, או שאני אומר, תשמע, יום ולילה, אני לא מתכוון לוותר, אני הולך עכשיו להיכנס למערכת של תפילות שלא תיגמר, אני הולך להתפלל, אני הולך לשנות את המצב הזה. ושימו לב לדבר המעניין, ותגידו לי מה ההבדל בין זה לבין תפילת כהן גדול ביום הכיפורים. על בני ישראל עבדיך, ומתוודה על חטאות בני ישראל אשר חטאנו לך, ואני ובית אבי חטאנו. באיזה מעגלים עובדת עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים? מה כתוב פרשת אחרי מות? קודם כל הוא מכפר עליו ועל ביתו. זאת אומרת, ביום הכיפורים זה הולך מהמעגל הפנימי והחוצה, ופה זה הולך מהחוץ פנימה. זאת אומרת, קודם כל כל בני ישראל וכל זה וכולי וכולי, ובסוף הוא מזכיר, ואני ובית אבי חטאנו. זאת אומרת, גם אנחנו עשינו את הדבר הזה ואת העניין הזה, ושימו לב שהוא, איך הוא מכנה את עצמו, בביטוי הגדול ביותר שנמצא בתנך על אדם שקרוב לריבונו של עולם, לשמוע אל תפילת עבדך, עבד השם, זה ביטוי מיוחד, על בני ישראל עבדיך, אנחנו כולם עבדים שלך, אין פה עניין של מרידה, יש פה עניין של, 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 איזה, בוא נעשה משהו. ועכשיו הוא מסביר למה זה קרה. חבול חבלנו לך, ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים אשר ציווית את משה עבדיך. מה זה חבול חבלנו לך? תראו בדף המקורות שלפנינו, במקום מספר 7 למטה. מהו משכן שני פעמים? אמר רבי שמואל בר מרתא שנתמשכן שני פעמים על ידיהם. זהו שאנשי כנסת הגדולה אומרים, חבול חבלנו לך ולא שמענו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים. מהו חבול חבלנו לך? הרי שנתמשכן שני פעמים ואין חבול אל המשכון, שנאמר לו יחבול ריחיים ורחל. וכך כתיב אלה פקודי המשכן, משכן העדות, שני פעמים. המשכן, משכן, בית ראשון, בית שני. כאילו פעמיים שהדבר הזה קרה. אז לא תחבול סלמת רעך. הווה אומר, אנחנו היינו בעלי חוב לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא הוליך אותנו בדרך מיוחדת. היינו בעלי חוב ולא פרענו את החוב כמו שצריך. לא עשינו את מה שצריך. אנחנו שואלים את עצמנו, למה החומות של ירושלים חריבות? למה השערים ניצתו? למה האנשים נמצאים בחרפה? ברית היא תמיד בין שני אנשים. אז צריך ששני האנשים ימלאו את חלקם בעניין. ושמעתי פעמים רבות ממורי ורבי משה שפירא זכר צדיק לברוכה, שברית זה תמיד דבר שבא עם קריטה. מה זאת אומרת עם קריטה? כל צד צריך לוותר על משהו, מורידים משהו. מה זה ברית בין הבתרים? הקדוש ברוך הוא מוותר את הדבר הזה. מה זו ברית מילה? ברית מילה כביכול מורידים חלק מהגוף, אנחנו מוותרים על החלק הזה והקדוש ברוך הוא נותן לנו. מה זה ברית נישואים? מה זה ברית נישואים? מישהו מכיר ברית נישואים שלא כל אחד ראוי שיוותר על משהו כדי שהברית תהיה בין השניים? כל ברית, אם תסתכלו בתורה, בא עם קריטה, בא עם איזה חיתוך, בא עם איזה משהו שהוא אתה נותן משלך משהו כדי שהברית הזאת תתקיים. אז אם אנחנו חבלנו, אם אנחנו היינו מה? שומרי משכון לא ראויים, לא התנהגנו כפי שצריך, אז מה הפלא שחומות ירושלים חרבות, השערים שרופים, העם נמצא בחרפה וברע. חבול חבלנו לך, אני בפסוק זין, ולא שמענו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים אשר ציווית את משה עבדך. זכור נא את הדבר אשר ציווית את משה עבדך לאמור, אתם תמעלו. זאת אומרת, למעול, נתת למישהו לשמור משהו, לטפל במשהו, הוא מעל בדבר הזה? אין לך שום אמון בו, אתה מאבד את כל האמון בו. וממילא אני אפיץ אתכם בעמים. אתם שואלים למה יש גלות? יש גלות כי לא שומרים על מה שצריך לשמור. אז מה אתם מתפלאים? עכשיו חזרתם? בסדר. אז גם החזרה הזאת, שימו לב, הוא מדבר על מצוות, על חוקים, על משפטים. זה כמה וכמה פרטים בתוך כל העניין. ונחמיה פונה הפסוק הזה, שימו לב עוד פעם לפסוק ח', זכור נא את הדבר אשר ציווית את משה עבדך לאמור, אתם תמלאו אני אפיץ אתכם בעמים. אבל יש עוד נקודה, ושבתם אליי ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אם יהיה נידחכם בקצה השמיים, משם הקבצה. מה זה מזכיר לנו? פרשת ניצבים, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, כי מצוות התשובה, והביאותים אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם, והם עבדיך ועמך, אשר פדית בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה. זאת אומרת, ממש מקביל לדברים של משה רבינו לאחר חטא העגל. אנא השם, תהינה אוזנך קשרת אל תפילת עבדך ואל תפילת עבדיך, החפצים לאירה את שמך, והצליחה נא לעבדך היום, ותנינו לרחמים לפני האיש הזה. זאת אומרת, יש כאן השתוקקות, החפצים לאירה את שמך. אולי אתה לא רואה את זה בפועל, אולי באמת זה קשה לנו, אבל זה החפץ שלנו, זה הרצון שלנו. ונתנינו לרחמים לפני האיש הזה, ואני הייתי משכן למלך. אני עזרא רוצה עכשיו לעלות לארץ ישראל. אני רוצה נחמיה, מה אמרתי? עזרא. אז גם אני כבר נכנסתי לתוך העסק הזה. אז אני רוצה לעלות לארץ ישראל, תעשה איתי חסד, תעזור לי. במה תעזור לי? לי יש מה שקודם נשאל פה, האם הוא היה פוליטיקאי, יש לי קשרים במלכות. עכשיו אם אני אצליח למצוא חן בעיני האיש הזה, מה זה מלכות? מלכות זה משאבים, מלכות זה תקציבים, מלכות זה רישיונות, בוא נתרגם את זה לשפה העירונית הפשוטה ביותר של הרחבה ושל עשייה וכולי. אם יהיה לי סייעתא דשמיא, יש לי תפקיד, אני משקה למלך. אנחנו נראה מה המשמעות של התפקיד הזה בעזרת השם בשבוע הבא. אבל יש לי איזה עניין ואיזה דבר, וממילא אם אתה תעזור לי ותהיה סייעתא דשמיא, השערים לא יהיו שרופים, החומה לא תהיה מפורצת, האנשים לא יחיו בחרפה וברע. כל הדבר הזה יכול להשתנות אם יקרה א', ב', ג' וכו'. נסכם. זכינו היום להתחיל את הפרק הראשון בספר נחמיה. בחלק הראשון של השיעור ערכנו כאין סיכום על ספר עזרא עם דגשים מסוימים של דברים שראינו בו. פתחנו היום את השיעור וקודם כל בידיעה שאין ספר שנקרא נחמיה. שני הספרים הללו נקראים עזרא, אבל בחלוקה שלנו כך זה נקרא. טיפלנו קצת באיש נחמיה, זרובבל, נחמיה, שלחנו פה למראה מקומות שלא עסקנו בהם. ראינו, האדם נמצא במקום, מגיעים אליו אנשים, אריאל שאל בצדק, מה הם עשו שם, טיול סוף שנה, והטיול שחרור, ירח דבש, מה פתאום אנשים שכבר באו לפה, מה פתאום הם יוצאים לשם, מה המשמעות של העניין הזה, אנחנו לא יודעים. אבל בהחלט, וגם לא יודעים למה זה מעניין אותו, למה זה חשוב לו, נחמיה, לא נפגשנו איתו עד עכשיו. בכל מקרה, ברגע שזה מעניין אותו, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שתל אותי להיות שר המשכים אצל מלך פרס, אני צריך לנצל את זה, זה הזדמנות זהב. אני חייב לנצל את זה, לעשות עם זה משהו. עכשיו, אם הם היו אומרים לי שהכל טוב, בסדר, אם יש לך בעמותה 5 מיליון דולר, אתה, תהיה לך קשה ללכת לאסוף עכשיו עוד את מה שצריך, כי יש לך, וכל אחד היום יכול לדאוג ולדעת את זה. אבל הוא מרגיש שמשהו חסר, ואת המשהו החסר הזה הוא מבקש להשלים. איך הוא עושה את זה? בעזרת השם, נראה בשבוע. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.